אז אנחנו היום נלמד את הסעיף על החופש, מקווה שנגמור אותו, זה לא סעיף ארוך. אז אמרנו שהרב, למדנו אתמול כמה וכמה הקדמות, דיברנו על זה, ולמדנו את המשפט הראשון של הרב, השאיפה לחופש הדעות. אומר הרב, יש בה צד טוב וצד רע, צד קדוש וצד טמא, אתמול הסברנו את זה. כן, שהשאיפה הזאת יכול להיות לשני מינים. כן, יכול להיות מנוע לזה שהאדם רוצה את חופש הדעות, שזה יהיה מנוע שיוסיף טוב, גם לאדם עצמו זה יוסיף טוב, גם לכל העולם כולו. אבל יכול להיות גם שזה יוסיף רע, זה יוכל להוסיף פירוד, זה יוכל להוסיף רוע. במה, כן, וזה יכול להיות, הדבר תלוי, מה הדבר שמניע אותך. אם המניע שלך זה צד הקודש, אז הסברנו מה זה צד הקודש. צד הקודש זה שהאדם רוצה להדגיש באמת את הדבר שהוא מיוחד בו. במה האדם מיוחד? האדם מיוחד בצד הרוחני שלו. בצד הגופני אנחנו לא מיוחדים. אנחנו חלק מהטבע. כן, הגוף שלנו מתפקד דומה. הרופאים יכולים לעשות ניסיונות על רובן, והם יתאימו גם לשימון. כי הגוף מתפקד אותו דבר. הגוף הוא לא מיוחד. אין שום דבר מיוחד בגוף שלנו. הגוף שלנו דומה לזה, ואפשר לעשות ניסיונות ולעשות חיסון קורונה, וזה יפעל על כולם. כן, בגוף האדם הוא לא מיוחד. הוא חלק מהטבע. במה האדם מיוחד? האדם מיוחד ברוח שבו. ואם האדם מחפש את חופש הדעות בשביל לגלות את הצד הייחודי שבו, את הצד הקדוש שבו, זה חיובי. אבל אם האדם ירצה את חופש הדעות מצד התומעה, מה זה תומעה? תומעה זה אומר שיש מציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כשהוא חי, מתפקד, מלא חיות. התומעה היא להרוס את הטבע, זה משהו שהורס את הטבע. אז אומר הרב, לפעמים חופש הדעות הוא לא בא כדי לשמר את הטבע, לשמור את הטבע בתארתו, אלא חופש הדעות הוא בא מצד התאומה. כלומר, יש בו משהו שהוא יערוס את הטבע. עוד מעט נראה איך אפשר להרוס את הטבע. כן, איך אפשר לתמיד.
למה תאומה הרוס את הטבע?
למה תומה הורסת את הטבע? לא, יש מושגים של תומה וטהרה ויש מושגים של חול וקודש. מושגים של תומה וטהרה, טהרה זה לשמר את הדבר בצד, איך שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, בצורה נקייה, בלי ללכלך אותו, בלי להרוס אותו, זה לשמור על הטהרה, כן? להחזיר את הדבר לבריאה הראשיתית שלו, הבריאה הבסיסית שלו, זה הטהרה. הטהרה זה לא לבנות קומות עליונות. הטהרה זה תמיד מושגים של טומאה וטהרה, זה שטהרה זה לשמר את הטבע בצד איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בתחילת יצירתו, כן? והטומאה זה הקלקול של הבריאה, הקלקול של הטבע. זה מה שאמרנו, זה טומאה וטהרה. חול וקודש, החול הוא המציאות כמות שהיא, קודש זה לרומם את המציאות, לייחד את המציאות, זה ככה צריך להתרגל. כן, אז, אז אני, אני, אני הסברנו פה, כן, זה מה שהסברנו, שהטוב הוא בגלל שעל ידי חופש הדעות תוכל יותר להתגלות הקדושה, תוכל יותר להתגלות הייחודיות, כמו שהסברנו אתמול, שכשיש, כשאין חופש, אז אתה לא מגלה את, את האישיות שלך, אתה מחכה מישהו אחר, אז אתה בזה פוגע בייחודיות שלך, כן? ולכן זה פוגע בקודש. והצד הרע זה קשור לטומאה. זאת אומרת, הוא יסביר את זה, כן? אז העיקרון של הסעיף פה אומר כך, שבעולם הרוח, אני עכשיו אומר, אחרי כן אני נקרא את זה, עולם הרוח הוא עולם שבאמת יש בו עושר, יש בו באמת אין סוף הופעות חיים. בעולם הרוח יש אין סוף הופעות חיים. ועולם החומר הוא עולם מאוד מוגבל. לכן, החופש הוא, רוצים שיהיה הרבה הופעות חיים. אז העיקרון הוא שכשאתה מנסה להופיע את החופש בעולם הרוח, כן, בעולם העליון, זה מצוין. כי העולם העליון הוא מלא, יש בו באמת עושר. עכשיו אתה שואל, מי שאל דוגמה? מה הכוונה דוגמה לחופש הדעות? דוגמה לחופש הדעות זה אומר שנגיד אתה יכול להיות בן אדם יבוא ויגיד, אני חושב שהעולם בעיקר צריך להיות עולם שבעיקר נניח להדגיש את הרחמים בעולם, נניח, אפילו נגיד במובן הזה, ואחד יבוא ויגיד, אני חושב שצריך להדגיש בעולם נגיד את הדין, נניח. ויש בני אדם, נגיד בית שמאי בית הלל, כן, הלל ושמאי, יש מחלוקת, כל אחד ואחד פעל בחופש הדעות, שמאי, הנטייה שלו הייתה נטייה של דין, והלל, הנטייה שלו הייתה נטייה של רחמים. השמיים עושה פוחד והולך בעולם זה הלל, הדברים האלה זה מצוין, כי הלל צריך להביא לנו, צריך להביא לעולם את את הצורת הופעת גילוי השם בצורה של הלל, שהיא כוללת יותר נניח רחמים, היא כוללת יותר הדגשה של אני יודע מה, של העולם העולם הרגשי לעומת העולם המעשי, לא משנה, כל מיני דברים שאנחנו, אני לא יודע מה אתה חושב על הלל ושמאי, על מחלוקות הלל ושמאי, אבל נניח אתה יהיה לך הבנה מסוימת מה הלל תמון בדבריו, מה שמאי תמון בדבריו. יש כל מיני הסברות איך להסביר את יש שמאי. אנחנו מתקרבים לחנוכה, אז אני מניח שחלק ממכם בחנוכה ייתנו דרשה על הדבר הזה. כן? זה נקרא חופש דעות בעולם הרוח. למה? כי באמת בעולם הרוח יש את שני ההופעות האלה, יש את שני הדברים האלה, וחשוב שכל אחד ואחד יהיה נאמן להופיע את ה...
לא, אתה מדבר על חופש דעות בתוך השיניים?
בתוך מה?
בתוך השבעים, שבעים פנים של
התורה.
אין
הרבה
בחוץ.
לא רק בשבעים, גם אין בחוץ מי"ג העיקרים. כלומר, אנחנו צריכים להבין. בעקרונות הבסיסיים, בוודאי שהם לא שייך חופש. בעקרונות הבסיסיים לא שייך חופש. מה להגדיר עקרונות בסיסיים? זה מה שהראשונים תרחו לעמול, מה נקרא עיקר, מה נקרא... במה שייך מחלוקת, במה לא שייך מחלוקת, ברור שככל שמדובר על דבר שהוא עיקר, לא שייך בו חופש. כן? לא שייך בו חופש. מה שמדובר, מדובר בתוך העיקרים או בתוך הופעות החיים, אז כל אדם ואדם צריך לפתח דעות, אבל אנחנו הסברנו מה זה דעה. דעה זה... איזה אידאה אתה יותר מחובר אליה. אתה צריך בצורה חופשית, כן, לראות לאיזה אידאה אתה יותר מחובר. כן, אברהם באופן חופשי הוא נהיה אברהם. יצחק, למרות שהוא בא אחרי אברהם, הוא היה ממש הפוך מבחינת הטיפוס, מבחינת מה שהוא חשב שהוא צריך להביא לעולם, מבחינת מה שהוא רצה להדגיש בעולם, כן? וכן כל אחד ואחד, אותו דבר בשבטים, זה, אז שם זה היה בדברים גדולים. אותו דבר, מזהר אנפין, כל אחד ואחד מאיתנו. הוא יש לו אות מסוימת, הוא יש לו דגש מסוים, הוא יש לו הבלטה מסוימת, וחופש הדעות הוא מעשיר את ההופעה של הקודש. מה זאת אומרת? מעשיר את ההופעה של ה... של ה... של ה... כן, של הצדדים המוכנים, שבאמת כל אחד ואחד יופיע. זה ברור שאף אחד הוא לא הכל. בסופו של דבר, ההופעה של הקודש יהיה על ידי כל ההופעות כולם. אבל כל אחד נתן את שלו. כן, ולכן חופש הדעות מצד הטוב, ושהוא הצד הקדוש, זה הדבר החיובי. אבל אם אומר הרב, יש משהו שהאדם יש לו שאיפת חופש, לא, אתה לא צריך לבקש סליחה, אני כל כך שמח לראות אותך תמיד שלומי, זה משמח את ליבי, ותמיד תבוא ותשמח אותנו. אז אנחנו מדברים, חבר'ה נחמדים, על החידוש של הרב קוק, שהרב קוק חידש שיש ערך לחופש כערך עצמי, ולא רק כאמצעי למשהו. יש ערך עצמי לחופש. והרב קוק רק עושה את ההבחנה ואומר, לפעמים הרצון של שבעולם שאנחנו רואים שיש רצון לחופש הוא משהו שהוא גורם טוב לעולם, אם זה גורם רע. עכשיו הרב ממשיך. הצד הטוב הוא כשהשאיפה הזאת, מתרוממת מהמועקה של הדמיון ושל התאוות החומריות. כלומר, אמרנו, החופש זה מתחיל מזה שהאדם רוצה לפתח את העצמיות שלו. אומר הרב, השאיפה הזאת לעצמיות היא שאיפה שהיא מאוד מאוד מסוכנת. זה תלוי מאיזה מקום זה מגיע אצלך בנפש. כן, מאיזה מקום זה מגיע. זה יכול להגיע ממקום טוב, אבל זה חייב להתרומם. מתרומם הכוונה שהמניע אותך זה לא מועקה של דמיון ולא רצון לתאוות חומריות. כן. מה זה מועקה של דמיון? כן, אנשים, פעמים, למה הדמיון זה לא טוב? קודם כל, יש דמיון טוב. שאתה משתמש בכוח הדמיון בשביל להפשיט את העולם שלך ולצייר ציורים עליונים, זה מעולה. אבל הדמיון השלילי שהרב פה מדבר עליו, באופן בסיסי, כן, בדרך כלל דמיון זה דבר מסוכן. מה זה הדמיון? הדמיון הוא, האדם הוא לא שמח במציאות, הוא לא שמח, הוא לא מספיק מתמלא ממה שבאמת יש לו במציאות, והוא מפנטז דברים שהם לא אמיתיים. כן, הדמיון זה לדמיין שיש דברים, כן, לחיות חיים לא אמיתיים, ואתה מנסה לדמיין דברים שהם לא באמת קיימים. אז אם האדם יחפש את החופש, יחפש את העצמיות בגלל שהוא לא מרוצה מהמציאות, והוא ינסה לדמיין, כן, זה מה שהרב כאן מסביר מהמועקה, מהמועקה של הדמיון. כלומר, האדם לא מסופק, וכתוצאה מהי הסיפוק שלו, הוא מדמיין דמיונות, שזה אולי הוא רוצה למלות אותו. אני חושב שפה הרב רומז לשורש של עבודה זרה. כן, מה זה חטא עבודה זרה? חטא עבודה זרה זה שהאדם יש לו צורך למשהו גדול, והוא מייצר סביב כל מיני דברים שהוא חי בעולם הזה, כן? הוא מדמיין שהם נותנים לו כל מיני דברים שאין את זה בהם. אז הדבר הזה, אז האדם יכול לבוא ולהגיד, תן לי חופש דמיון. כן? למה אתה קובל אותי? למה אתה קובל אותי? תן לי לחיות בעולם הדמיון. יש היום, איך קוראים לספרים האלה? הארי פוטר. אז נותנים לילדים לקרוא ספרים, הארי פוטר. כנראה זה דבר מאוד לא טוב. כן, הארי פוטר הזה, אני לא יודע מה הם היסודות, מה, אני לא יודע להיות מנתח ספרתי שיכול זה, אבל כנראה יש אולי בארי פוטר איזה משהו שהוא לוקח אותך מהעולם שבאמת אתה צריך להתמודד איתו, וזה לוקח אותך לעולם אחר, לעולם דמיוני, לעולם שאין אותו. ובעולם הדמיוני הזה שאתה מייצר, לפעמים הדמיון הוא משהו אמיתי, שהוא מביע עושר אמיתי. אבל אומר הרב, אם הדמיון נובע מהמועקה, מהמועקה שהיא גורמת דמיון, זה מה שכאן הרב מזכיר, מדגיש, אז זה חופש, זה חופש לא אמיתי. אתה לא מגלה משהו שהוא באמת יש אותו. באופן כללי, צריך לזכור שהדמיונות של האדם זה חלק, כלומר, יצר הרע, יצר הרע, או בעצם מה שהרב מדבר פה על הרע, הרע יש לו כמה שורשים, הרב פה הדגיש שתי שורשים. שורש אחד, אומר הרב, זה שהאדם יש בו רוח, אבל רוח דמיונית. כן, יש בכל אדם ואדם את החלק הזה שהוא רוצה להיות מלא חוויות, כן, חוויות, והוא מחפש את הדמיונות האלה של חוויות שהן ברוח, אבל הן חוויות דמיוניות. ניקח כל מיני, אז זה מזכיר לי באמת, עכשיו אני, זה מזכיר לי את מה שהרב מסביר על מישהו שלמד גבורות השם, אז יכול לחבר את זה לפרק שהרב מדבר על הבעיה שהיה במצרים ולעומת כנען. תומעת מצרים לעומת תומעת כנען. שתומעת מצרים, הרב מגדיר אותה, זה שהמצרים הם מכירים שהם חושבים שהעולם הוא רק החומר, וזה מה שהרב אומר פה בשביל התאוות החומריות. מה זאת אומרת התאוות החומריות? זה התפיסה הזאת שהחומר הוא יכול להיות איזשהו משהו שמזין אותך כדבר נפרד מהעולמות האחרים. זה הבעיה, זה שאתה מפריד את החומר מהמכלול. כן, התאווה לחומר זה זה שיש לך נטייה להיות ניזון מהחומר. למה אדם יש לו נטייה להיות ניזון מהחומר ולא מהרוח? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהחומר הוא נמצא כבר בפועל, הוא לא בכוח, ואת הרוח צריך לייצר. כן, כדי לייצר רוח צריך אנרגיה, צריך השקעה, צריך עמל. כדי לגוע בחומר, אתה לא צריך להשקיע שום דבר, זה כבר הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. אז לכן, זה התאווה. היסוד של התאווה מתחיל מהדבר הזה שהאדם מחפש קיצורי דרך, האדם רוצה חיות. ואז האדם אומר, איך אני אחיה, איך אני אגלה את העצמיות שלי? אז האדם אומר, הנה, אני מכיר את הגוף שלי, אני מכיר את החומר שלי, ואת החומר שלי אני מאוד מאוד מרגיש, ואני אחווה את החומר שלי בלי לחשוב שיש לי עוד חלקים. כלומר, זה לנתק את הצד
שנמצא אצלך בפואר, שהוא הצד החיצוני, הוא הצד של הטבע, מה שכבר מודבע בך, ממשהו שהוא מעבר לטבע. כמו שאנחנו אמרנו, הטבע הוא לא מיוחד. כיוון שהטבע לא מיוחד, אז אתה משתמש בחופש, בצורה שאתה משאבד אותו למשהו לא מיוחד. זה הדבר השני. אז הרב הגדיר, אז המהר"ל הגדיר, שמה זה טומאת מצרים? בשר חמורים, אשר בשר חמורים בשרה. זאת אומרת, זה חומר. לעומת זאת, יש סוג טומאה אחר, שזה כמעשה ארץ כנען. מה זה כנען? כנען, מצרים היו חומריים. כנען, הם היו כישרוניים לייצר כל מיני תקסים של, שמזינים את האדם, והמהר"ל קורא לזה צורה, אז המהר"ל מגדיר את זה צורה מודבעת בחומר. אבל בוא נקרא לזה הכוונה, דמיונות. מה זה צורה מודבעת בחומר? לקחת את החומר ולתת לו צורה שאין לו. צורה מודבעת בחומר. הצורה היא צריכה להיות צורה אמיתית, צורה מופשטת, צורה מרוממת. כן? זה ישראל, שהם צריכים להופיע את הרוח התאורה, את הרוח העליונה. הרוח העליונה יש בה באמת עצמיות, ושם באמת צריך שיופיע החופש. הרוח שהיא באה לקחת את החומר ולתת לו אינפוזיה, לתת לו איזה משהו שהוא באמת אין בו, זה כמו איזה סמים, זה כמו שאתה הולך לאיזה מופע ג'אז או מופע הזה ומלהיטים אותך באיזה משהו שהוא באמת אין בו את ה... זה לא, זה באמת אין בו משהו עצמי, רק האדם, כן, כל הנטייה לחופש מתחילה מזה שהאדם רוצה לגוע בחיים. ורוצה לגוע בחיים, אז הוא אומר, אני אגע בחיים על ידי זה שאני אגע בחיים בלי להיות תלוי בדברים אחרים. אבל במה הוא נוגע? אומר הרב, אם הוא לא מתרומם מהמועקה של הדמיון ושל התאוות החומריות, אז הוא, זה יהיה דבר הרסני. כן, אם השאיפה לחופש היא תבוא מהמנוע הזה של, של, שהוא לא מתרומם מהמועקה של הדמיון ושל התאוות החומריות, זה יהיה דבר הרסני. אפשר לפרט יותר את העניין הזה של המועקה של הדמיון. יש כנראה במועקה של הדמיון שלוש מועקות. יש את המועקה שבין האדם לעצמו, יש את המועקות שבין אדם לחברו, בין אדם לחברה, ויש בין האדם לאלוקיו. כן, זה שלושה שורשים שהדמיון יכול שם, כלומר יש שלושה צרכים לאדם, מה האדם חושב על עצמו, מה האדם חושב, מה המקום שלו בחברה, ומה האדם חושב ביחס לאלוקות, ביחס לגודל, וזה, ובשלושתם יכול להיות דמיונות, אבל אנחנו, הרב לא מפתח את זה מאוד, הרב אומר את זה בתמצית כזה, אז גם זה. בכל אופן, אז בעצם אנחנו אמרנו, אז אני חושב שמדובר פה על שתי השורשים של העבירות, עבודה זרה ועריות. עבודה זרה זה השורש של החיפוש עצמיות בצורה של דמיונות, והעריות זה חיפוש עצמיות בצורה של חומר. כן, זה שני השורשים של, של הדברים. אז אומר הרב, אם האדם יש לו מנוע של עצמיות, שהוא לא מונע מהדברים האלה, אז הדעה, כן, מתהלכת במהלכה החופשי, כן, העצמיות הזאת באמת עוזרת להוציא לפועל את המיוחד שיש בכל אדם ואדם, והוא עושה באמת, אם האדם לא יהיה לו את החופש כמו שאנחנו אמרנו, אז הוא עלול לאבד את הגילוי של הדבר המיוחד שלו, כי הוא יהיה חקיין, כן? והוא יעשה דברים כדי לעמוד בציפיות של אחרים, הוא יעשה דברים כי מצוות אנשים מלומדה, כל מיני דברים כאלה, וכדי שהאדם באמת מאשרת את האדם, מאשרת זה גם עושר, אבל גם מחזקת, כן? גם את האדם, הוא מלא את החברה, אז הדעה צריכה להתהלך במהלך, במהלכה חופשי, אז האדם יגלה באמת את ה... זה. אז אני אקריא לכם מה שהרב כותב בקובץ ג' פסקה קופצה דגדלת. את הפסקה שאני מקריא, אני לא אסביר משפט משפט, אבל זה הטענה של הרב פה. על פי הדמיון החיצוני הכוזב, ידמה לאדם שחופש הדעות והדבקות האלוקית הם דברים סותרים זה את זה. כן? שיש סתירה, זה מה שאנחנו אמרנו, שיש כאלה שככה יגידו. ודווקא קבלת המלכות שמיים זה מחייב אותך לוותר על החופש. אבל ביות האדם מתעלם למרומי הזיכוך של הדעות הטהורות, יבוא לידי ברור שרק בחופש דעות גמור יבוא לידי הדבקות האלוקית המזוקקה. ומתוך הדבקות החופשית הזאת תתרומם הכרתו עד שתעלה עמה כל רצונו ועצמיות הווייתו, מידותיו ושאיפותיו, והחשק והתענוג האלוקי יגלה עליו ברוזו, ברכתו תהיה ברכה, וכללתו כללה ותפילתו תעשה פירות ותגזור עומר ויקום לך בעל דרך הנהגה. הוא כלב הרם מדבר פה על מדרגה מאוד גבוהה, כאילו של הופעת החופש בצורה כל כך שלמה, שהיא מביאה באמת את האדם למדרגה מאוד גבוהה.
איזה מאמין יש, אם אנחנו אומרים שהחופש דעות הוא לא על פי נטיות של תאוות ולא על פיות של דמיונות, איזה מאמין, כאילו מה שכולם אומרים להיות אותו דבר, איזה מאמין אחרת יש?
זה לא אהבה אמינה, יש אצל אחרים, יש אצל כמה שזה יהיה גם מסקנה. שהמסקנה כאילו אומרת, לדעתי למשל, בברסלב, אין כל כך עניין בחופש הזה. כי העניין זה הדבר הכי הכי חשוב, זה שבן אדם יסור מההתעסקות עם עצמו ולהיות מלא בכיסופים אלוקיים. כן, הכיסופים האלוקיים זה דבר שהוא כל כך כללי שאין כל כך חשיבות מי אתה ומה אתה. מכל מקום שאתה תגיד שאתה נמצא, אתה צריך לזכור את הדבר הזה שיחסית לכיסופים האלוקיים אתה כלום ואין לזה שום משמעות מה אתה זה וזה העיקר. ולא ידגישו את העניין הזה של החופש. זה הרבה באמת תלוי בשאלה הזאת, עד כמה אתה מאמין שהיצירה האנושית והשותפות האנושית בהופעה האלוקית היא משהו קריטי, או שאתה אומר שכל מה שחשוב, מה שהאדם, היצירה האנושית והשותפות האנושית היא לא חשובה, אלא כל העניין הוא שהאדם יאפשר לנוכחות האלוקית להופיע בעולם דווקא לא דרך הכישרונות שלו, לא דרך זה כאילו תפיסה הפוכה נאמר, הייתי אומר זה מה שהזכרנו אתמול כבר. אז יש בהחלט תפיסות כאלה, והתפיסות האלה הן בהחלט היום תפסות חזק. כן, באמת כשאדם התנסה בחופש מערבי והוא ראה כמה החופש המערבי הזה הוא ריק וגורם לו תמיד רעבון, כי אחרי כל תאווה התאווה היא נותנת לך חיות לרגע ואחרי כן אתה נשאר עוד יותר רעב ובסופו של דבר אתה לא מרגיש באמת. התאווה היא ברגע שאתה מתאווה עם משהו, שנייה אחרי כן היא נראית לך משהו מאוס, אתה מזוזל בעיני עצמך, אתה בעיני עצמך, אתה יודע את הדבר הזה שאין בזה כלום. ואז התרופה הזאת של לבוא ולהגיד, בוא נזרוק את כל הנוכחות האנושית, ונעבור לפאזה של כיסופים אלוקיים כאלה, זה דבר שהוא מאוד מושך. זה כוח המשיכה עצום, נגיד, שיש בבריסלב. ולבנות צורת תפיסה כזאת שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חפץ בשותפות של האדם ושל מה שהאדם מביא וביחד, כן, יתגלה האור האלוקי, זה לא, זה, 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 זה תזה מורכבת יותר. זה דבר שיותר קשה לתפוס אותו. זה דבר שהוא פחות נראה זוהר. כן.
אבל שכלית זה הכי, זה נשמע הכי הגיוני.
נכון, בסדר, לא אמרתי, ברור. אם כל העולם היה חסידי ברסלב, היה אסון, היה טרגדיה. כן? כי חסידי ברסלב הרי הם בונים על הדבר הזה, שהם באים אל אלה פסגות והם אומרים, אנחנו מזכים אתכם בצדוקי. אבל אם כולנו היינו הולכים לזכות את כולם בצדוקי, אז איך היינו נראים? כן? זה היה טרגדיה. אז זה לא רק הדבר היחיד, סתם אמרתי, זה בצורה דמגוגית, כן. כלומר, אל תתפסו את זה בצורה, זה טיפה דמגוגיה, מה שאמרתי עכשיו. טוב.
אני רוצה לראות איך שהרמב"ן הזה נתן בפסקה הזאת, הוא כותב, הדבקות השכלית החופשית.
הרב, אין אידיאל כזה
שיהיה
סנהדרין
ויפסקו ויהיה
פחות חופש?
שמה יהיה?
יהיה חופש
בתוך
הסנהדרין, ומחוץ לסנהדרין לא
יהיה חופש. אני לא שומע, שיהיה... שיהיה סנהדרין, ויפסקו, ואחרי
זה לא...
יהיה
חופש מאוד
מסוכן. אתה אומר שהחופש העממי הוא מסוכן. חופש זה דבר, זה עצה לאנשים גדולים. אבל אנשים בינוניים וקטנים, זה דבר מסוכן. למה? בגלל מה שאומר הרב. כי אצל אנשים בינוניים וקטנים...
אז זה לא מסתובדתי. אמרתי, השאיפה של כולנו, גם של הרב, היא שיהיה
סנהדרין. כן.
גם יש מלא אנשים גדולים,
עדיין יהיה סנהדרין. הסנהדרין עניינה... אני אסביר. הסנהדרין עניינה להכריע בעולם המעשה. הסנהדרין עניינה להכריע ביוקים אל עיקרים. הסנהדרין אין עניינה... להופיע את האור האלוקי במקום טסלר. גם כי יש סנהדרין, צריך את עבודת השם שלך.
באופי, לא בהשקפה.
מה?
באופי שלי.
בחיות, ברוח שבך.
לא בהשקפה.
אז הסברנו. כשאתה מדבר השקפה, כי אתה מסתכל בצורה מאוד ילדותית, האם אתה בקו או לא בקו? האם אתה דובר אמת או לא דובר אמת? האם אתה כופר או לא כופר? לא זה כל... זה, יש עולם מאוד מאוד מוגבל ששם הדיון אם אתה בקו או לא בקו. אבל יש עולם הרבה יותר מרומם שהוא עשיר ויש בו המון המון קווים ויש בו המון המון אפשרויות ושם כולנו צריכים להיות. ואת העולם הזה אתה רוצה לוותר עליו. הסנהדרין נועדה לעזור לנו להנהיג אותנו לא במה שמעל, לא במה שבעולם הפנימי הזה. זה לא עוזר. מה זאת אומרת זה לא עוזר? ודאי שהם ישפיעו גם על הדבר הזה, אבל הם ישפיעו שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל לגלות את הזה. הם המשענת, הם הבסיס.
הבאתי עוד פסקה.
הרב, מה
דוגמה
לחופש דעות? ומה, באיזה עבודה לעבוד?
תשמע, המחשבה על דבר חופש הדעות זה מקובץ ב' למתת. המחשבה על דבר חופש הדעות אי אפשר להיות מקלטת בתור מחשבה מוסרית, כי אם בעת שהאדם הוא עסוק בהגיון הדעות וברורן, שאז החופש דרוש לו. אבל בכל הזמנים שהאדם חי חיים של רגש, כל בחומר חיים של דמיון, או שאר חיישות חומריות, תחושות חומריות, הוא מוכרח להיות אסור באיזה חוק של דעות קדומות. אין אם אין דעותיו שקדמו, אין אם זה דעות מקובלות. וזה מה שאתה, אומר, ממילא מובן, שכל חופש של דעות בחיים האמוניים, הדירים, זה אין לו מקום. הוא עניין שאין לו כל מובן. וכל החופש הוא רק אם אתה עוסק בתורה. אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה, אומר הרב בפסקה הזאת, הפירוש הוא שהחירות יכולה להתגלות רק אם אתה עוסק בתורה, אז אתה יכול לתבוע את החופש. זה פירוש נפלא. אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה, כוונה שאתה יכול לתבוע את החופש רק בעולם התורה, רק בעולם העליון, בעולם שהוא מתחת בתורה, אין עניין בחופש. כי זה חופש הוא באמת, כי אין שם כל כך עושר שצריך חופש. זה עולם מוגבל.
מה
המקור?
קובץ
בית לרשת. אנחנו ממשיכים לקרוא את הרב פה בפסקה שלנו. והצד... וואי, אנחנו כבר בשבע. יגמלא. אז אנחנו נגמור את הזה. והצד הרע שבא, הוא כשהציור של חופש הדעות עושה דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם. מה הכוונה עושה דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם? כן, זאת אומרת, זה מאוד מזכיר את הוויכוח הזה של רבי עקיבא טרומפוסוס הרשע, שטרומפוסוס הרשע אומר, האדם הוא טבע. כן, אל תגביל את האדם, אל תהרוס את האדם. כן, אתה מאוד מעליל, כאילו נותן גודל, ואתה נותן כוח אלילי לטבע, כן? ושמה אתה רוצה חופש דעות, אז אתה הורס, כן? כי מצד הטבע, כן? אז אין שמה, זה אתה, כן, זה הצד הרע שבא, כשהציור של חופש הדעות עושה דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם, שאז אפשר להגיד את המשפט החריף של חז"ל, שכאן הרב מגדיר את זה, שהמזג והדמיון, הנטייה התוותנית וכל מה ששפל מצד הבהמיות של האדם, רושם עליו את רשימתו. זאת אומרת, שלא ביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, עכשיו במובן שלא ביקשו ישראל להניח להם מלהיות, כן, לרצות את החופש, כן, במובן הזה שעבודה זרה היא, יש לך אפשרות כזאת, לבחור עבודה כזאת, כן? זה למה? כדי להתיר להם הרעיות, מצד הבהמיות של האדם שרושם עליו את רשימתו. זה מה ש... זה מה שדוחף. אז הרב פה גם אומר משהו, המזק. המזק הוא באמת הדבר שברוב בסיסי הוא טוב. כן, ואדם צריך להיות קשוב למזג שלו, כן, אבל המזג, כלומר אם האדם יש לו מזג של מזל מעדין, או מזג, אני יודע מה, מסוג אחר, האדם צריך להיות קשוב, אבל הוא צריך להיות, לא להשתאבד, לא לבוא ולהגיד, כיוון שאני במזל מעדין, כל מה שמזל מעדין אומר לי לעשות, אני אעשה. אלא להיות קשוב למזג שלך, ואז להשתמש במזג שלך בשביל לגלות אידאה יותר גבוהה מהמזג. כן? זה אני רק הערתי הערה על מה שהרב הכניס פה את העניין הזה של המזג. אז, כלומר, אם המנוע לכל החופש הדעות זה הדחף הזה, שהוא נובע מהטבע, שמה כולל הטבע? הטבע כולל מה מוטבע באדם, כן? עם מה האדם נולד, מה כאילו לא האדם מייצר, אלא מה באמת, מה כלול בטבע של האדם, זה המזג, הדמיון והחומר, כן? הנטייה אל החומר, שהיא נטייה תאוותנית, שזה מאוד מאוד מדגיש את הצד השפל בבהמי שיש באדם, ואם זה מה שאדם, אם האדם אומר, כמו טרומפוסוס הרשע, אני מסתכל על מה שכבר טבוע בי, והטבע הזה הוא זה שיכריע לי מה לעשות או לא, אז אומר הרב, זה יגרום, אז חופש הדעות מביא את האנושיות לידי התבערות נוראה, המאבדת את הון החיים, את העושר של החיים, ועוקרת, אני, כדי לגמור את הקריאה של הסעיף, אני קצת רץ ולא מסביר כל מילה, ועוקרת את ההוד והנפצח מנפש האדם בצורתו היחידית ובצורתו הציבורית, כן, היא גם פוגעת ביכולת, תמיד שכתוב בדברי הרב הוד ונצח, אז תבינו שהכוונה היא לאיך האדם עושה מעשים. אז בעולם המעשה, כן, ההון זה משהו שיותר גבוה ממעשה, זה כאילו, זה פוגע ברוח של האדם, נאמר, זה ההון, והיא עוקרת את ההוד והנצח מנפש האדם, הכוונה שכשאנחנו עושים, אז העשייה של האדם היא יכולה להיות עשייה בצורה של הוד. מה זה עשייה בצורה של הוד? עשייה בצורה של יופי, של אסתטיקה, של דבר שלם. לעשות את הדברים בצורה יותר מושלמת. כשהאדם מחפש חופש קל, אז הוא לא עושה את הדברים בצורה השלימה שלהם. כן, הוא כאן ועכשיו, הוא לא עושה את הדברים בצורה שהם, שהוא משלים אותם, עושה אותם בצורה של יופי, והוא בוודאי לא עושה אותם בצורה של נצח. מה זה לעשות דברים בצורה של נצח? לעשות פעולה, לעשות בעולם המעשה, לא מתוך חשבון רק של המעשה אחד שאתה עושה, אלא לעשות את המעשים מתוך ההקשר שלהם למעשים האחרים. זה הכוונה, עשייה מתוך נצח. אז זה גם, זה ברור, אם האדם מחפש את החופש מצד הטבע, מצד החומר, אז אין לאדם את היכולת בעולם המעשה לעשות מעשים בצורה שיטתית, בצורה שאתה בוחן את המעשה שלך בהקשר של רצף המעשים שאתה עושה, שאתה עשית ושאתה עומד לעשות. זה מה שכאן אומר, עוקרת את העול והנצח בשיקולים או בצורת העשייה של נפש האדם, בצורתו היחידית ובצורתו הציבורית, וטוב לפני האלוקים ימלא דין מלך. זה הפסוק בפרק קהלת על האישה שהיא מבטאת לא את האישה הממשית, אלא הכוונה את הנטיות שיש, שיכול להיות באישה, שזה הנטיות להעצים את הרגש, להעצים את הדמיון ולהעצים את הכאן ועכשיו, וטוב לפני האלוהים ימלאתי ממנה. אני מודע לזה שקצת רצנו ב... כן, שלא לא הסברנו מילה מילה, אבל כדי לגמור את הסעיף הזה, אז טיפה עשינו כשוקף. מי שרוצה עוד יותר זה, אז הדברים כתובים פה, אז אני יכול לכתוב, הוא יכול לראות מה כתבתי על זה. טוב, נעמוד פה.